ب 20 اللي فيها شؤون ها بين لومي آل هجليم 19 مترين بتدير شيل 15,445. كل إيران مشدر جام شدور خزير مشاء 24 لشاء 54 ببوكر اللي فيها شؤون ها بين لومي آل هجال 22 مترين בתדר של 13,740.
ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין אירטלסאט 3B וגם הוטברד.
ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובות parstoday.com/hebro. תכתבו לתואר האלקטרוני של האתר koldavidiran@gmail.com. הכתובת באינסטגרם parstoday.hebro. הכתובת בטלגרם איראן רדיו.
כאן כל איראן מטהרן, והנה מאזינים אנו בוטחים את השידור של היום חמישי 28 במרס 2024, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. הסופר מוחמד חסן אספרי קרא לחברי מועצת השורה האיראנית החדשים להתגבר על המחלוקות שנוצרו במהלך הבחירות ולהתמקד במשימה העיקרית המתגלמת בתכנון לפתרון הבעיות ולהגן על זכויות האזרחים. במאמרו בעיתון אסרי איראניין הוסיף אספרי כי מועצת השורה החדשה ניצבת מול משימות קשות שהחשובה בהן היא לפעול במרץ להחזרת האמון בפרלמנט ובבחירות, כדי להביא לכך שההשתתפות בבחירות הבאות יהיו גדולים יותר. הספרי קבע בעיתון אסרי איראניין כי הפרלמנט חייב להתמקד במטרה להביא לשיפור רמת החיים של האזרחים. מאזינים יקרים, דובר משרד החוץ נאסר כנעני מתח ביקורת על השתיקה הבינלאומית מזה יותר מחמישה חודשים של רצח העם המתמשך של נשים, ילדים ואזרחים הנצורים ברצועת עזה. כנעני כתב בעיתון איראן כי האסונות הללו נמשכים והארגונים הבינלאומיים העוסקים לכאורה בשלום ובביטחון לא נוקפים אצבע ולא נוקטים כל פעולה להפסקת והרתעת האכזריות והפרת החוק. אדרבה, המדינות המתיימרות בדיבורים על זכויות אדם לא רק שמתבוננות בברוטליות אלא גם משתתפות בה. ברור כי כל מילה או עמדה המעודדת את ישראל להמשיך את המלחמה היא בגדר שותפות בפשעים האכזריים. כן, אני קבע במאמרו בעיתון איראן כי בכל העולם יודעים כי עזה מדוקת ומותקפת, אבל היא ממשיכה לעמוד איתן ולא מאבדת תקווה להנות מעתיד זוהר שיולידו הסבלנות והתקוממות. פלסטין החזקה בנשותיה וגבריה מסרטטת את חיי הגאווה לילדיה. הסופר עבדורזה פרג'י רד, מומחה לנושאים גיאופוליטיים, סבור כי הצטרפותה הרשמית של שוודיה לנאטו היא צעד אסטרטגי, וציין כי הדבר בנוסף להצטרפות פינלנד מהווה איום על מוסקבה. במאמרו בעיתון תג'ארת ציין פרג'יראד כי מוסקבה מתמודדת עם בעיות כלכליות גדולות, באותו הזמן היא מצליחה להשיג התקדמות צבאית בשבועות האחרונים. עם זאת, הצטרפותן של שוודיה ופינלנד לברית המערבית תחזק את הברית מבחינה כלכלית. הסופר אבדור רזה פרג'יראד סבור כי פוטין מחכה לשינויים באירופה, כמו התקדמות מפלגות הימין והאפשרות שנשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ ינצח בבחירות לנשיאות. את המאמר בעיתון תג'ארת קבע פרג'יראד כי פינלנד ושוודיה הזדרזו להצטרף לנאטו. זה עלול ליצור אתגרים עבורן לאור העובדה שרוסיה מתייחסת התייחסות מיוחדת למדינות חבר העמים שפרשו מברית המעצות לשעבר. עד כאן, מאזינים יקרים.
كان كل إيران من طهران في الساعة 3:30. خلشوت بأكران تخلاء הנשיא אברהים ראיסי אמר במהלך קבלת בנים לראש הלשכה המדינית של תנועת התקומות האסלאמית הפלסטינית חמאס והמשלחת הנלווית, כי הרפובליקה האסלאמית באיראן תמשיך לתמוך להגן על הזכויות של העם הפלסטיני. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי علي اكبر احمديان كبل بطهران ات بني روش هالشكاه مدنيت شل تنوعات خمس قام روش معيشة هشوراها اسلاميت قيم سيخاء بن روش لهالشكاه مدنيت شل خمس. سار خوص حسين امير عبداللهيان هجي على سديها توفا شل اشك بات שם קיבל את בניו סגן שר החוץ של טורקמנסטן. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן נפגש עם המנהיג הלאומי ראש מועצת האינטרסים העממית וקורבן עלי ברדי מוחמדוב ועם נשיא הרפובליקה של טורקמנסטן סרדר שגריר הרפובליקה האסלאמית של איראן בוויינה קיים שיחות עם שגריר רוסיה שם על הקשרים ושיתוף הפעולה בין שתי המדינות בחוגים הבינלאומיים. החדשות במלואן מכל איראן מטהרן. הנשיא אברהים ראיסי אמר במהלך קבלת פנים לראש הלשכה המדינית של תנועת ההתקומות האסלאמית חמאס והמשלחת הנלווית, כי הרפובליקה האסלאמית באיראן תמשיך לתמוך ולהגן על הזכויות של העם הפלסטיני, והיא גאה בתמיכתה בסוגיה הפלסטינית. ראיסי הוסיף כי הסוגיה הפלסטינית הודות להתקוממות והאיתנות ההירואית של התושבים המדוכאים והחזקים ברצועת עזה חצתה את גבולות העולם האסלאמי והפכה סוגיה בינלאומית. הנשיא אברהים ראיסי הדגיש כי עמי העולם מזדהים היום עם תושבי עזה המדוכאים ועמי העולם שונאים את הישות הציונית הפושעת ואת המדינות התומכות בה, בעיקר ארצות הברית. ראיסי הביע הסברה כי האיתנות הענקית של כוחות ההתקומות הפלסטינית במבצע מבול אקסה יצרה תופעה ייחודית והתבוסות שהנחילו לישות הציונית לא יהיה ניתן לפצות עליהן. כאשר התבררה היום לכל עמי העולם צדקת הסוגיה הפלסטינית והעמדה של התומכים בה, לרבות הרפובליקה האסלאמית באיראן, מול הישות הישראלית הפושעת שהיא נחשפה כישות עוינת לשלום וסיבה ראשית להידרדרות הביטחונית באזור. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי עלי אכבר אחמדיאן קיבל אתמול בטהרן את בני ראש הלשכה המדינית של תנועת התקומות האסלאמית הפלסטינית חמאס, אסמאעיל הנייה. עלי אכבר אחמדיאן קיבל גם את בני מזכ"ל תנועת הג'יהאד האסלאמי זיאד אל-נחאלה וחברי המשלחת הנלווית. בתוך כך התנהלו הדיונים על ההתפתחויות בעזה או פלסטין. הנייה ונחאלה העריכו גבוה את הסיוע של הממשלה והעם האיראני לעם הפלסטיני המדוכא, וקבעו כי התמיכה של הרפובליקה האסלאמית באיראן בתקופת ההתקוממות הייתה אסטרטגית. יושב ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בכר קליבאף נפגש היום עם ראש הלשכה המדינית של תנועת התקומות האסלאמית הפלסטינית חמאס, אסמאעיל הנייה. אסמאעיל הנייה פתח בביקור באיראן ב-28 לחודש השוטף. שר החוץ חוסיין אמין עבדאללהיאן הגיע לשדה התעופה של אשקבט בירת טורקמנסטן. שם קיבל את בניו סגן שר החוץ אחמד קורבנוב. לביקור שבמהלכו ידון על פיתוח וחיזוק היחסים עם טורקמנסטן. שר החוץ חוסיין אמין עבדאללהיאן מתכוון לדון עם הגורמים בטורקמנסטן על הדרכים לחיזוק והגברת היחסים הבילטרליים. חוסיין אמין עבדאללהיאן יצא את טהרן אתמול לאשקבט בכמעט בציוץ באתר אקס, אומר: אני נוסע לאשקבט במסגרת המדינות מדיניות החוץ האפקטיבית והדיפלומטיה הדינמית, ועל מנת לפתח ולחזק את היחסים בין איראן לטורקמנסטן. שר החוץ חוסיין אמין עבדאללהיאן, שנמצא בביקור באשקבט בירת טורקמנסטן, נפגש היום עם המנהיג הלאומי ראש מועצת האינטרסים העממית קורבן עלי ברדרי מוחמדוב, ועם נשיא הרפובליקה של טורקמנסטן סרדר ברדי מוחמדוב. אמיר עבדאללהיאן נפגש גם היום עם מקבילו הטורקמני רשיד מורדוב. השיחות עוסקות ועסקו בנושאים בעלי עניין משותף, במיוחד בתחומי הכלכלה, המסחר, הטרנזיט, האנרגיה והמלחמה בטרור. איראן וטורקמנסטן חולקות גבולות ארוכים של מאות קילומטרים, והקשרים ביניהן תרבותיים, דתיים, היסטוריים. ובמהלך השנתיים וחצי האחרונות, הגורמים באיראן וטורקמנסטן עושים ביקורים הדדיים ממושכים. שגריר הרפובליקה האסלאמית באיראן שבוויינה קיים אתמול שיחות עם שגריר רוסיה שם, כאשר התנהלו השיחות על כמה נושאים הקשורים לשיתוף הפעולה בין שתי המדינות בארגונים הבינלאומיים. מיכאיל אוליאנוב, שגריר רוסיה בארגונים הבינלאומיים בוויינה, כתב פוסט באתר הרשת החברתית אקס, ואמר היום נפגשתי עם הנציג הקבוע של איראן, מוחסן נזירי אסל, והוסיף, קיימנו דיון על מספר נושאים הקשורים לשיתוף הפעולה בין שתי המדינות בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית באמנה למניעת ניסויים גרעיניים ובארגון לפיתוח ותעשייתי של האום. מנהיג תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, חאלד משעל, התייחס למגעים על עסקת שבויים ואמר כי הנהגת התנועה מנהלת קרב במסע ומתן לא פחות חריף מהקרב בשטח. ואנחנו, כך אמר, ננצח את השטח ובקרב המסע ומתן, והוסיף גם כי בשיחות אנחנו מתעקשים להפסיק את ההתקפות, לסגת מעזה, להחזיר את העקורים למקומם, בעיקר לצפון רצועת עזה, ולספק כל סיוע. חאלד משעל אמר כי תנועת חמאס לא תשחרר אסירים עד שתשיג את המטרות האלה. לשכת שר המלחמה הישראלי יואב גלנט הדפה את הטענות שהוצגו במכתב ששלח מזכיר המדינה של נתניהו יוסי פוקס לשרי הממשלה, ובו נטען בין היתר כי אין כל נציג מקצועי במשרד המלחמה שעוסק בחוק ופותר או הפטור מהגיוס. הלשכה מסרה כי האשמות שפורטו מגמתיות ושקרתיות. כל בקשה שהתקבלה באשר לשיתוף הפעולה של הדרג המקצועי במשרד המלחמה או דבר מידע במגעים לחוק הגיוס נענתה בחיוב. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מכל איראן, מטהרן. עוד פעם שלום מכל איראן, והנה אנו עוברים מהחדשות לבין החדשות. לאחר לא מעט דובר על היחסים העדינים שבין בנימין נתניהו ליואב גלנט. יחסים שהגיעו לפיצוץ לפני כשנה, ב-26 במרץ 2023, אז פיטר נתניהו את גלנט מתפקידו כשר המלחמה. השנה האחרונה הייתה מלאת תהפוכות. כיום מדובר באחת ממערכות היחסים הכי מעניינות בפוליטיקה של ישראל. משום שגלנט ונתניהו דוהרים במסלולים מקבילים, נבדלים, שלא בהכרח נפגשים. הקרע הפומבי הראשון בין השניים החל עם תחילתה של המהפכה המשפטית שקדם הליכוד. במשך תקופה ארוכה יחסית שתק גלנט מול התוכניות של שר המשפטים יריב לוין. זאת למרות שראה את הרחובות גועשים ושמע יותר מפעם אחת שהיא התוכניות של לוין מחלחלות לצבא ועלולות לגרום לנזקים בלתי הפיכים. שר המלחמה הישראלי גלנט הגיע לבסוף לרגע שבו החליט שהוא מפסיק לשתוק. במהלך שבמונחי הליכוד נתבס כמעט התאבדותי, הוא קורא לעצור את הרפורמה שנחשבת באותם ימים ללב הפועם של חלקים גדולים מהימין הישראלי. כשהרחובות היו במצב נפץ, הוכח והוויכוח על הרפורמה המשפטית, גלש הוויכוח הזה גם לתוך הצבא. נתניהו זעם על גלנט וראה בו כמי שמלבה את האש. לשיטתו של נתניהו, גלנט היה צריך לדפוק על השולחן מול הקצונה הבחירה להבהיר שהדלת עדיין פתוחה בפני מי שלא מסוגל להישאר מאיים במרד אמריה. זעמו של נתניהו היה כל כך גדול. הוא החליט בשלב מוקדם יחסית לפטר את גלנט, כמעט ללא המתנה. חלק מהצוות הקרוב של נתניהו חשב שזאת טעות קשה, שתבעיר את הרחובות. אולם נתניהו לא השתכנע, ובעודו בביקור מחוץ לישראל הודיע על ביטורי גלנט. התחזיות של אנשי הצוות התגשמו. באותו לילה המומים יצאו לרחובות במהומות ענק שיצאו משליטה. הקרע בין השניים הולך ומתחרב. בסופו של דבר נתניהו נאלץ לחזור בו, אבל הדבר לא משבר את היחסים, אולי אפילו מחמיר אותם. סי נוסף נרשם כשבליכוד החליטו להבעיר בקריאה שנייה ושלישית סעיף אחד מהרפורמה עילת הסבירות. מלאכה מלאת הכנסת סיפקה אז תמונות אנדירות מרתקות. מצד אחד גלנט מנסה בכל כוחו לדחוף להסתמכות להסכמות תוך כדי הצבעה. מצד שני יריב לוין שידורש מנתניהו שלא להתקבל. עמדתו של גלנט לא התקבלה לבסוף. החוק אושר. השניים המשיכו לתחזק מערכת יחסים קרירה, חשדנית ולא אופטימלית. עד שבאה השבעה באוקטובר. השבעה באוקטובר העלה לסדר היום את היחסים הרעועים בין השניים. נתניהו וגלנט נכנסו למשבר כשהם בנקודת שפל ביחסים האישיים שלהם. ובהתחלה זה הורגש באופן משמעותי. חוסר האמון והחשדנות חלחלו לדיונים. נתניהו לא סולח לגלנט, כמו שהוא סנדל את נתניהו במפתיע ברפורמה המשפטית. גלנט גלנט הפתיע שוב בוויכוח סביב חוק הגיוס הנפיץ. ימים יגידו מה יהיה הקו המכריע במפלגת השלטון. זה לא נתניהו, זו של נתניהו או של גלנט. אבל אחרי השנה האחרונה, שיש דבר אחד ברור, במיוחד ההפדלים בין השניים הגדולים מאוד, מוקדם להגיד ולא על כל בנים, ההבדלים בין השניים גדולים מאוד ומוקדם להגיד לאן לביצול הזה, הביצול הזה לאן יוביל. מאזינים יקרים, עד כאן תמו סדרנו ליום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן כל איראן מטהרן.